אז אנחנו מלכים א' פרק ד' וננסה את ה' גם, כי פרק ד' הוא יותר רשימות שמיות, אז אני יחסית ירוץ עליו מהר, למרות שברור שאין שום מילה בתנ״ך שמיותרת, ורשימה שמית כזאת היא רשימה שצריך לשבת עליה ולחשוב למה כתבו כל דבר ולמה זה משנה, אבל זה הרבה עבודה קשה ולא לא טעימה, כי זה לשבת ולחפור. אז אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נרוץ יחסית מהר על השמות, ונעבור הלאה. אז סך הכל פרקים ד' ד' זה פרקים ככה על ההכנה לבניין בית המקדש, זאת אומרת פרק ו' יתחיל בניין בית המקדש. אנחנו עכשיו מסתכלים על הממלכה של שלמה ובת על, ונגיע לבניין בית המקדש. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, כן, בניגוד לדוד שהיה מלך בהתחלה רק על יהודה, שלמה מלך על כל ישראל מראש, ואלה השרים אשר לו. זה הרשימה של השרים, יש גם אצל דוד את הרשימה הזו פעמיים. עזריהו בן צדוק הכהן, הבן של צדוק הכהן הגדול, ולא כתוב מה הוא עושה, ויש אומרים שזה מי שיהיה כתוב בסוף הרשימה, נציב אחד אשר בארץ, זאת אומרת שהוא אחראי על כולם מלמעלה. אליחורף ואחיה בני שישה סופרים, אני חושב שחלק מהסיבה של הרשימה הזו זה להראות ששלמה ניסה ללכת בדרכי דוד, והוא לקח את האנשים כמה שיותר קרוב למה שדוד לקח ברשימה שלו, לסופר של דוד קוראים שבא, זה שם דומה, יכול להיות שהם בנים של הסופר של דוד. יושפת בן החילוד המזכיר זה אותו אחד שהיה המזכיר של דוד, ובניהו בן יהוידע על הצבא, פה הוא היה צריך להחליף את יואב שנהרג, וצדוק ואביתר כהנים, זה פסוק מאוד מעניין, זאת אומרת למרות שצדוק החליף את אביתר כבר, אבל אביתר עדיין נחשב משרי דוד, משרי שלמה, לא רק שהוא כהן, הוא אחד מהשרים של שלמה, וכנראה זה הנקודה שזה בא להגיד, זאת אומרת, זה בא להגיד שלמרות ששלמה הוריד אותו מלהיות כהן גדול, ושלח אותו פחות או יותר בביזיון לבית שלו, הוא נשאר ראש המשפחה, ראש השבט של איתמר בכהנים, הוא עדיין שם, רק צדוק הוא הכהן הגדול. ועזריהו בן נתן על הניצבים, שתכף, סליחה, זה, הוא על הניצבים, הוא נציב אחד אשר בארץ, זה, אנחנו תכף נראה את הניצבים שקצת צריך יותר להיכנס את שם לפרטים, וזבוד בנתן כהן ראה המלך, כן, הוא ראה המלך, זה תפקיד בפני עצמו, להיות חבר של המלך, והחישר על הבית זה דבר שאנחנו מכירים, יוסף היה על בית פוטיפר, על הבית זה מי שאחראי על כל הארמון, זאת אומרת ראש הארמון, ולשלמה 12 ניצבים, פה אני אכנס קצת יותר, 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה יהיה על האחד לקלקל. תכף אנחנו נראה עד כמה זה חשוב, הסיפור הזה, כמה זה קריטי הסיפור של הניצבים. הממלכה של שלמה היא, אני מדבר על המנגנון המלכותי, הוא ענק. כמות האנשים שמקבלים מזכורת, נקרא לזה, משלמה, היא מאוד גדולה. תכף אנחנו נראה איך אנחנו רואים את זה. אבל צריך להכיל את כל האנשים האלה, זאת אומרת, זה אנשים שהם לא עובדים בשדה שלהם. זה אנשים של הצבא שנמצאים בקבע, ומזכירים וכדומה, משרתים, ויש לשלמה המון אנשים שעובדים אצלו, וגם עובדים בבניין בית המקדש, הרבה אנשים, שכל אלה צריכים אוכל. מי מאכיל אותם? עכשיו, שלמה עושה דבר מוזר. הוא לוקח 12 אנשים, ויש עוד אחד, וכל אחד בחודש בשנה נותן אוכל לכל מי שצריך. אוכל אנחנו נראה בהמשך, זה כולל את האוכל הסוסים של הצבא בכל מקום שהם נמצאים, זאת אומרת מישהו צריך לשלוח מסעיות לכל הארץ, לגבולות, להביא תבן לסוסים, הוא צריך להביא בשר ולחם ולכל האנשים שעובדים אצל שלמה, שזה המון אנשים. במקום מה שהייתי מציע לשלמה, כך נציב אחד בכל אזור, ותן לו את האזור שלו, זאת אומרת שיהיה אחראי הצבא שבאזור שלו וכו', וישלח נגיד משהו מסוים לכיוון הארמון גם, שלמה נותן לכל אחד להיות אחראי על כל הארץ חודש. אחרי זה 11 חודש תאסוף, תצבור את הפעם הבאה. אני חושב שההיגיון של זה, מה הסיבה שכן עושה את זה, זה כי הוא רוצה אנשים ראש גדול, הוא רוצה אנשים שהם מקים בראש את כל המדינה, לא אנשים אחראים רק על אזור. זאת אומרת, כל אחד מ-12 נצטיק בראש את כל המדינה, הוא יודע איפה יש את הצבא, והוא יודע איפה יש עבדי שלמה, וכל אחד יכול להסתכל במבט על, אולי זה מה ששלמה רצה. זה הגיוני, אבל היינו רוצים לומר שה-12 נציבים האלה הם לפי שבטים, אבל זה לא ממש מסתדר במקומות. תכף נסתכל על המפה ונראה את המקומות. זה לא ממש מסתדר שזה לפי שבטים. זה לא מדויק. אפשר לדחוף את זה לתוך השבטים, אבל ממש נצטרך לעשות פלפולים. אז זה יותר נראה שזה אזורים לפי פוריות של קרקע, פחות או יותר, זאת אומרת, אזורי פוריות, אבל זה לא, גם לא מספיק כדי להסביר. גם אזורי פוריות לא מספיק כדי להסביר את, את החלוקה שהולכת להיות פה. ויכול, אני שם פה בצד, אני לא הולך להיכנס שולל להסביר מדויק, אבל אני שם פה בצד את האפשרות שכל אחד מהנציבים האלה אחראי גם שלא יהיה מרידות ולא יהיה תקיפות של האויבים, זאת אומרת שיש כאן איזה מישהו שאחראי, ולפי האזורים האלה חילקו את האנשים, כי אנחנו נראה למשל שביהודה, כל יהודה יש איזה נציב אחד באיזה נקודה אחת, ועל בנימין לבדו יש נציב. אז כנראה בנימין הוא שבט מסוכן מבחינת שמו, כי זה השבט של שאול, אז שם היה נציב בפני עצמו. ובנימין זה לא מקום פורה בכלל, חוץ מהאזור של יריחו, אין להם שום מקום פורה. אז ההסבר פה ככה או ככה, ההסבר קצת מורכב, וברור שכשבאו לפרט לנו כל אחד איפה הוא נמצא, רוצים גם שנסתכל על זה וננסה להבין את זה. אז אני אשתף מפה. אז יש לנו באלה שמות בסדר, הר אפרים, כאן אפרים נמצא. הר אפרים זה עיקר מה שיש לאפרים, בעיקר הר, יש לה מעט מאוד שפלה כאן וכאן, יש לו בעיקר הר. הר אפרים הוא הר המרכזי, והוא מקום מאוד רציני, ומובן שיש שם הנציב, כשלא כל כך, מצד פוריות קרקע, הוא לא ממש מקום מדהים. זה יער, זה לא מקום טוב, זה לא ביקה. אבל עדיין יש כאן נציב אחד על הר אפרים. שימו לב גם שקוראים לו בשם אבא שלו רק, יש כאן כמה שקוראים להם רק בשם של ההורים שלהם, כמה שקוראים להם בשם הפרטי בלבד, וכאלה שקוראים להם גם וגם. לא מספיק יודע למה. בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון ובית חנן. כל אלה זה כאן, האזור הזה. אזור קטן, לא גדול, שמחבר את אפרים, דן ויהודה. יכול שזה הסיבה שהיה כאן נציב, מול הפלישתים, וחיבור של שלושה שבטים. זה אזור פורה, אזור של עמק הילון שאנחנו מכירים היום, וכאן יש לנו נציב אחד. בין חסד בערובות, לא סוחו וכל ארץ חפר, מאוד קשה להבין איפה זה הדברים האלה, כי סוחו היא ביהודה, יש שני סוחו ביהודה, ועמק חפר באופן פשוט אמור להיות בצפון, באזור עמק יששכר, מה שאנחנו קוראים היום רמות יששכר. זאת אומרת, ליד הר תבור, בגלל שהמקום הזה מוזכר בעיקר בהקשר של הגבולות של שבט יששכר וזבולון. די ברור שזה לא המקום, גם יש שם ניצבים אחרים, ולכן זה נראה שיש חפר גם ביהודה, וזה הנציב של יהודה. זאת אומרת, באזור יהודה יש לנו את נציב שנמצא בסוחו בעמק חפר, וחפר, אז אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה. בין אבינדב כל נפת דור, נפת דור נמצאת כאן. זאת אומרת, יש, היום מזהים את הכאן, את אזור דור, חוף דור, מי שמכיר, דור הבונים, אז זה נמצא כאן, הזיהוי הזה מתבסס על הזיהוי הנוצרי של המקום, אבל באופן פשוט לפי התנ"ך הרבה יותר קל להסביר שדור נמצא למעלה, מעל הכרמל, אז זה אזור נפת דור, זאת אומרת, האזור של הקריות היום. זה גם אזור פורה. תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, לשלמה היה כמובן הרבה בנים ובנות, ואחת מהבנות של שלמה הייתה לו אישה שלו, וזה מראה את החשיבות של הניצבים האלה. תכף נראה, יש עוד נציב שהיה חתן של שלמה. זה אומר שזה אנשים מקורבים למלכות, זה לא סתם אנשים, זה כנראה עצמו את אנשים נאמנים ושהם אחראים על האזור. בענה בן החילוד, תענך ומגידו וכל בית שען אשר אצל צרטנה מתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה עד מעבר ליוקמעם. זה פירוט מאוד גדול, הסיבה שזה מפורט כל כך זה שהוא נמצא על כל החצי הריח הזה. זאת אומרת, הוא נמצא על כל הגבולות שמחברים את מנשה עם יששכר ואפילו עם אשר וזבולון. זה, הירח הזה מוזכר בפני עצמו גם בספר יהושע, שזה, יש, בכל האזור הזה יש ערים של מנשה שהן מובלעות בשבטים שלידו, בכל העמקים שלידו. למשל בית שאן ולמשל תענך, למשל מגידו, וזה ההיגיון של הנציב הזה, שהוא בעצם נציב של מנשה, אבל הוא לקח את החלק הפורה של מנשה, את החלק שנמצא בעמקים למטה, ושם הוא נמצא ולא במנשה למעלה. יוקנעם, באופן פשוט אנחנו קוראים כמו יוקנעם, זאת אומרת האזור של מה שאנחנו היום קוראים יוקנעם, כן? ואדי מילק. בן גבר ברמות גלעד. רמות גלעד נמצאות פה. כן, אנחנו נמצאים בעבר הירדן המזרחי, עמוק בתוך הערים, נמצאת רמות גלעד בגובה של הערים, לא חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל הרגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות, חומה ובריח נחושת. זה האזור הזה, כן, חוות יאיר, אזור שהיום הוא החורן, אפילו לא הגולן כבר, אנחנו מדברים על החורן, אזור מאוד רחוק מהמדינה, אזור פורה מאוד וגדול, אבל זה שמציינים פה את ה-60 ערים, חומה ודלתיים ובריח, שזה לכאורה לא קשור בכלל לנושא הכלכלי, מכוון אותנו לכיוון שאנחנו מדברים פה גם על קטע צבאי, זאת אומרת שהוא שולט באזור הזה בתור היד הארוכה של שלמה באזור מול הגויים, לא רק בנושא הכלכלי. אחינדב בן עידו מחניימה, זה כבר מוזר, מחניים נמצאת כאן, זאת אומרת היא גם באותו אזור כמו הקודם, אבל יותר למטה בערים, ולא מובן למה אנחנו צריכים פה שני נציבים, ותכף נראה שיש עוד אחד על אותו אזור. כנראה אפשרות אחת זה הפוריות של הקרקע, זאת אומרת יש כאן אזור מאוד פורה, ולכן נשמו בו כמה נציבים. אפשרות שנייה זה מול אויבים שונים, זאת אומרת יש כאן כיוונים שונים של אויב, ואפשרות שלישית, אם אנחנו רוצים לשים אחד לכל שבט, אז מי שהיה ברמות גלעד יהיה מחובר יותר לחוות יאיר שנמצאות בחצי המנשה, ומי שנמצא במחניים, שזה גבול בין חצי המנשה לבין גד, יהיה אחראי על גד. זה יחרוק לנו פה גם בהמשך. אחימץ בנפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, כן, נפתלי זה כאן, אז הוא אחראי על כל האזור של נפתלי, שזה אזור עם מקומות פוריים, עם מקומות פחות פוריים, חלק ערים, חלק מקרות. בענה בן חושי באשר ובעלות, אשר נמצאים פה, שכנים של נפתלי, ובעלות אנחנו לא יודעים מה זה, אין את זה בתנ"ך עוד, יכול שזה על שם בעל, זאת אומרת יש כמה ערים שנקראו בעלת או בעלה, הם לא נמצאים באזור אשר, אבל כיוון שהבעל זה אל שבאזור של כנען, יכול להיות שבעלות זה על שם האליל הזה, ואנחנו לא יודעים איפה זה. יהושפט בן פרוח ביששכר, כן, יששכר זה עמק ישראל, החלק התחתון של עמק ישראל והעמקים שיורדים אל הירדן, עמק בית שאן וכו'. אז כמו שאנחנו רואים פה באזור הזה, יש לנו כבר גם את הנציב, שבעצם יש כאן שלושה נציבים באזור הזה הקטן. היה לנו פה מישהו וכאן מישהו ופה מישהו, כי זה אזור מאוד פורה, אז זה יכול להסביר, וגם יש פה כמה שבטים, אנחנו נרצה לחלק לשבטים, צריך פה כמה אנשים. שמי בן אלה בבנימין, כן, שזה הנקודה הקשה, בנימין זה מקום מאוד לא פורה, וגם קטן וגם קרוב לשלמה, ולכאורה לא היה צריך לשים פה לבד נציב, כשבמנשה כולו, על הר של מנשה אין אף נציב. ולכן זה מחזק את הנושא שזה נגד מרידות ודברים כאלה. גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, שזה שוב כל האזור הזה, מראובן, גד וחצי המנשה, זה ארץ אוג מלך הבשן וארץ סיחון. אז לכן זה שוב לא מתאים להגיד שזה רק על ראובן, כי ראובן זה בארץ סיחון בלבד, אפילו אומרים ארץ המישור, והוא מקבל פה את כל האזור הזה, זאת אומרת בעצם הוא כאילו אחראי על אזור שלם, בעבר הירדן המזרחי, שבתוכו יש לנו עוד שני נציבים, אחד במחניים ואחד על כל האזור הזה. אז פחות, מבחינת פוריות של קרקע זה מובן. זאת אומרת, כל האזור הזה, מבחינת לחם, מבחינת שדות, הוא אזור טוב, יחסית. יש כאן, זאת אומרת, יש אזורים טובים בכל אופן, לא, הרוב זה שטחי מרעה, אבל יש אזורים שמקבלים הרבה מאוד גשם, אפשר לראות על הצבע הירוק פה, ערים גבוהים שמקבלים את הגשם שעובר את הערים פה, אז יש כאן מקום, ועדיין זה קצת מוזר. ונציב אחד אשר בארץ, כן? ויש עוד נציב אחד שאחראי על כל הארץ, שזה מי שכנראה מי שאמרנו קודם, שהיה אחראי על הנציבים כולם, ובאופן פשוט הוא אחראי לכלכל את שלמה גם כן בחודש העיבור, זאת אומרת בשנה שיש בה 13 חודשים, שמכפילים את הדר, אז הנציב אחד אשר בארץ הוא זה שאחראי על החודש הזה, ככה ההיגיון הפשוט. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, לרוב, אוכלים ושותים ושמחים, זאת אומרת זה המסקנה, למרות שאנחנו נראה תכף ורואים כבר עכשיו, שיש הרבה מאוד, אנשים שנלקחים להיות במס, ונשלחים לעבוד, להיות אצל שלמה זה לא קל, הרי כל נציב כזה, שתכף נראה כמה האוכל הוא צריך להביא לשלמה, הוא ממסה את השטח שלו, זאת אומרת, זה אנשים נותנים את האוכל הזה, אנשים שגרים שם נותנים את האוכל הזה, אצל שלמה זה קשה, ואנחנו נראה את זה אחר כך אצל רחבעם, עם אומר לו, הקל מעבודת אביך והוא לא הקשה, זאת אומרת, להיות תחת שלמה, זה קשה, זה אומר שצריך לתת חלק מהיבול של השדה שלך, ובקר, זה הרבה מאוד מיסים, וגם אנשים, כמו שנראה בהמשך, אבל התגובה של יהודה וישראל, זה שהם רבים ככל אשר על הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים, זאת אומרת, זה היה להם טוב, היה להם אוכל, היה להם מה לשתות, הם שמחו, להיות תחת שלמה לא גרם להם נזק, ולא גרם להם לרצות להוריד אותו, כמו שיראה כאילו אצל רחבעם, אלא הם הסתדרו עם זה מצוין. אצל רחבעם הם אמרו, אתה לא שלמה, בשביל להיות תחת שלמה שווה לנו, מתחתיך לא שווה. ושלמה היה משה בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועל גבול מצרים, כן? זאת אומרת, כל הממלכות מהנהר, לא רק מהנהר עד הנהר, שזה ארץ ישראל המובטחת, אלא גם בכל הממלכות שזה כולל בצדדים, את מואב, עמון, אדום, כן, מהנהר, שזה נהר פרת, עד ארץ פלישתים, ועד גבול מצרים דרך המדבר, זאת אומרת, מהנהר ועד הנהר, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו, זה מה שדוד הוריש לו, זאת אומרת, שכל הממלכות מסביב, מביאות מנחה לשלמה ועובדים אותו, והוא איש מנוחה במובן הכי ברור של המילה, זאת אומרת, אין, אף אחד לא מאיים על הממלכה, אין איום על הממלכה, זה לא יהיה עוד פעם כזאת בכל התנך, ולא היה, זה הפעם היחידה שמדינה נמצאת בלי איום צבאי, אני לא חושב שאנחנו מכירים את זה, הוא לא נלחם, הוא קיבל קומפלט מדוד, זה בדיוק הנקודה, דוד היה איש הדמים נקרא לזה לפי הלשון של שמי בן גירה, איש ששפך דמים לפני הקדוש ברוך הוא כדי להביא את שלמה להיות איש מנוחה, איש מנוחה הכוונה שהוא מראש איש מנוחה, זאת אומרת הוא לא נלחם, שלמה לא נלחם בכלל, אין מלחמות. וזה כל ימי חייו, גם אחרי ששלמה חטא, מה שאנחנו קוראים לו החטא של שלמה. למה המשפט כזה הרחב לא נכתב על דוד? כי זה לא נכון לגבי דוד. מה אתה רוצה לכתוב על דוד? שכולם עובדים אותו מהנער עד זה כל ימי חייו? זה לא נכון. שהיה זמן מסוים כזה אצלו? בסדר. הוא כבש את הכל, כן. דוד כבש את הכל, וגם כתוב שנתנו לו מנחה, וכתוב שהוא טיפל במואב ובאדום. זה כן כתוב. אבל לציין את דוד כאיש ששולט מפה ועד פה, זה אזור נקודתי אצל דוד. זה הקצה, לשם הוא הגיע. אצל שלמה זה הבסיס, זה התיאור של שלמה. אצל דוד אין טעם לתאר אותו ככה. אני לא חושב שנכנעו עצמם אחרי מות דוד. זה די ברור בפסוקים אצל דוד שזה המטרה, לשם צריך להביא את שלמה. זאת אומרת, דוד פועל כדי להביא את שלמה למצב שהונח מכל איבה מסביב, כי זה התנאי לבניין בית המקדש בתורה. שהשם מניח לנו מכל אויבינו מסביב, במובן הכי פשוט והכי חזק של זה. נוספו עמים? לא. אנחנו לא מכירים עמים נוספים פה באזור. אנחנו מדברים מהנער ועד הנער. טוב, בוא נראה. ויהי לחם שלמה ליום אחד. בסדר, עכשיו שימו לב, אנחנו מדברים על האוכל, ששלמה, המנגנון הממשלתי של שלמה צורך ביום אחד, זה מה שאנחנו הולכים לציין פה, 30 קור סולת ו-60 קור קמח, כרגיל אצל בתנך, אנחנו, זה נשמע לנו פשוט, כי אנחנו לא מכירים את המושגים, אז נפשט אותם, 30 קור סולת לדעה הכי נמוכה, זה 7,500 ליטר של סולת, וכמח יש לנו כאן 15,000 ליטר, בסדר? זאת אומרת, אם בן אדם אחד שאוכל ביום עם בשר, הם אוכלים גם בשר, תכף נראה את הבשר, אם בשר הוא אוכל נגיד חצי ליטר קמח, בסדר, שאני מגזים, זה הרבה, חצי ליטר קמח, או סולת, אז יש לנו כאן מזון ל-45,000 איש. בסדר, זה הסדר גודל, אנחנו מדברים על סדר גודל של מנגנון ממשלתי שמאכיל 45,000 איש. זה לא צבא, זה כנראה, צבא, הרי לא החזיקו צבא קבע מלא. היה צבא, רוב הצבא היה במילואים, זאת אומרת שקוראים לו כשצריך. אז יש מנגנון צבאי ויש מנגנון ממשלתי, יש מי שגובה מיסים, ויש מי שאחראי על הסבלים, ויש את הסבלים עצמם, זה לא מפה, כי הסבלים עצמם זה הרבה יותר מהכמות הזו. כן, הסיבה שאנחנו נותנים פה את היום אחד הזה, זה כדי להבין מה הנציבים עושים, זאת אומרת, תכפילו את זה ב-30, וזה מה שנציב צריך להבין, זה המון. עכשיו, קחו בחשבון שהיה לשלמה רק 1,000 נשים, בסדר, זה הגיוני מבחינת המספרים שהוא מחזיק 45,000 אנשי מנגנון. אז זה הלחם, 10 בקר בריאים, ו-20 בקר ראי, כלומר בקר שרואים בשטח שזה פחות, לא פיתמו אותם, הם פחות נעלים, ו-100 צאן, כן, סך הכל יש לנו כאן 130 בעלי חיים רק, שמשחטים, זה מתאים לכמות של האנשים שציינו, זה ליום. לבד מאייל וצביר ויחמור וברבורים מבוסים, שזה כנראה חיות יותר מיוחדות, ניצודות, שהם היו בשולחן המלך, ולא לא לכל האנשים בפריפריה. כי הוא רודה בכל עבר הנער, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנער. כן, כי הוא רודה הזה, משמע שהוא היה צריך את המנגנון הזה כדי לרדות בהם. זאת אומרת, הוא צריך את כל האוכל הזה כדי לפרנס מנגנון שרודה ומחזיק את כל אנשי עבר הנער. עבר הנער, כאן הכוונה, עבר הנער המערבי של הפרט. זאת אומרת, קח את הפרט, כל מה שמערב על הפרט, שלמה רודה בו. מאזור טורקיה נגיד, אני לא יודע איפה זה תפסח בדיוק, ועד מצרים, המנגנון אוכל מהממשלה, אוכל מהניצבים, מהמיסים. מאיפה המנגנון אוכל? להחזיק מנגנון ממשלתי, הבעיה שלך זה אוכל. היום אתה עושה את זה עם מיסים, זה המיסים של אז, הניצבים האלה, הניצבים אוספים מיסים מהשטח שלהם, כן, ויש ארוחות, תכף נראה, כן, צריך להביא, כל נציב אחראי להביא אוכל לכל האזורים בממלכה שצריכים אוכל. ושלום היה לו מכל עבריו מסביב, זאת אומרת, זה שהוא רודה, זה אומר שהוא מחזיק אותם, אבל גם יש לו שלום, זאת אומרת, הם לא מתמרדים, אז הוא לא צריך להחזיק אותם עם צבא מאוד גדול. כשאני זה ארוחות המוניות, אני לא חושב, אני חושב שזה הרבה יותר דומה למה שקורה היום בצבא. זאת אומרת, יש לך מטבחים מרכזיים ומעבירים למי שצריך, אבל יש לך אזורים, מחסנים מרכזיים, רואים את זה אגב טוב מאוד אצל, רואים את זה טוב מאוד אצל דריאבש השני, שהוא נותן הוראות לתת לעזרה ולנחמיה, לנחמיה, אוכל, ומה שהוא צריך מהמחסנים בעבר הנער. זאת אומרת, יש אזורים שונים של אוכל של המדינה, שלקחו במיסים, ומשם צריך לתת לזה, צריך לתת לזה, זאת אומרת, מי שצריך מקבל משם, והיה כנראה מנגנון של העברת מסעיות, הקצבה למשפחות זה לא עובד כרגע, אתה רואה שצריך להביא לו אוכל, זה לא שאלה של כסף, זה שאלה של אוכל. ויש של יהודה בישראל, הבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה, כן, תחת גפנו ותחת תאנתו זה ביטוי שאנחנו כבר עוברים עליו, הכוונה שהם חיים, יש להם זמן למותרות, יש להם גפן ותאנה, זה דברים של מותרות, של יין, של מתיקות, לא רק, הם לא רודפים רק אחרי הצורכי הקיום הפשוטים, הם נחים, הם תחת הגפן והתאנה, והם יכולים להתפנק קצת, זאת אומרת, זה היה להם טוב לכולם. זה קצת, אני חושב שהפרקים האלה באים קצת לתת לנו איזשהו מבט של העתיד לבוא כזה, מה ששלמה עשה, שזה מעין לעתיד לבוא, שלכולם טוב עם, עם זה שהעם הוא גדול וחזק. ויהי לשלמה. עכשיו אנחנו נוגעים פה בכמות סוסים שיש לו, אבל לא לרע. בדברי הימים זה מוזכר כחלק מחטאי שלמה, הנושא של הסוסים, פה לא. פה זה מוזכר כחלק מהחוזק שלו. ויהי לשלמה 40,000 ורובות סוסים למרכבו. מרכבו הכוונה לרכב, כן? לא שהוא רחב עם 40 אלף עורבות סוסים, אני מניח יש נגיד 10 סוסים בעורבה, אתה מדבר על 400 אלף סוסים, הוא לא צריך, 40 אלף לרכב, זאת אומרת יש לו הרבה רכב ברזל או רכב של הצבא, וזה כמות הסוסים שהוא צריך בשביל הרכב, והם מפוזרים, גם 40 אלף עורבות לכן מדברים, לא על כמות הסוסים אלא על כמות העורבות, זה מפוזר בהרבה מאוד מקומות, יש לו יכולת להגיע מאוד מהר לכל מיני מקומות, עכשיו ששלמה רוצה להעביר מידע או לשנע הצבא, הוא שולח בין התחנות סוסים, מודיעים מאוד מהר, ויש לו בכל אזור את הרכב שלו שאפשר לשנע איתו צבא. זאת אומרת, הממלכה מתנהלת בצורה מאוד יעילה, עם הרבה יכולות שינוע. ככה גם מן הסתם האוכל מגיע, האוכל מהניצבים מגיע לשלמה ככה, או לכל מקום. יש לו הרבה מאוד רכב, ו-12 אלף פרשים, כן, שזה צבאי, פרשים זה צבאי, בלבד. וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו, לא יעדרו דבר, כן? שולחן המלך שלמה זה מושג השאלתי פה, זאת אומרת, כל מי שסמוך על שולחנו, כלומר, כל מי שאוכל במנגנון הממשלתי, לא רק מי שאצלו על השולחן פיזי. כן, זה איש חודשו, לא יעדרו דבר, זאת אומרת, שום דבר לא נעדר מכל הדברים שציינו שהם צריכים להביא, והסעורים והתבן לסוסים ולרחש, הרחש כאן הכוונה לבהמות הנוספות, שברים וצון, הרכוש הממשלתי כולל עוד בהמות, גם אותם צריך להכיל וגם אותם הניצבים מאכילים, את הסוסים, אל המקום אשר יש שם איש כמשפטו, כן, נשאים לי למשפט הזה, כל מקום שיש שם מישהו או בהמה, שצריכה אוכל, הניצבים ישלחו לשם את האוכל. זה מנגנון שאני חושב שאפילו היום זה לא עובד ככה יעיל. אבל זה נשמע לי מדהים, הנושא הזה שבממלכה בגודל כזה, מישהו יכול להגיע אל העמדה בקצה, הוא יודע איפה כל העמדות ואיפה כל הסוסים, והוא מביא לשם אוכל מנקודה מרוכזת. זאת אומרת, כל נציב כזה הוא חולש על אזור מרוכז, זה לא שכל נציב מביא לאזור שלו. אנחנו אפילו היום לא עושים את זה. אנחנו לא שולחים מאנג'ל אחד לכל המדינה את הלחם. יש כמה מאפיות. אתה לא שולח ממקום אחד לכל המדינה. אבל כאן הוא שולח ממקום אחד לכל המדינה. אני לא חושב שיש לנו מנגנון דומה היום. ביעילות. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה. ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. כן, מה ששלמה ביקש, אז הוא קיבל חוכמה, כלומר ידע, הוא יודע דברים, ותבונה הרבה מאוד, את היכולת להבין דבר מתוך דבר, במידה הרבה יותר גדולה מהרגיל. חוכמה, אתה יכול להגיד, סדר, חוכמה יש איקס חוכמה, והוא יודע, אבל תבונה היה לו במידה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, להבין מכל דבר עוד הרבה דברים שלא נאמרו. ורוחב לב כחול אשר על שפת הים, זאת אומרת, היכולת תפיסה שלו, מה שהוא תפס, הבין, רצה, היה כחול אשר על שפת הים. עכשיו, כחול אשר על שפת הים זה לא הביטוי המתאים להבנה. זה לא מה שהיינו אומרים, אבל זה נשמע שמה שיש כאן, שיש לו יכולת לתפוס דברים מסוגים שונים מאוד, ולהכיל אותם יחד. זאת אומרת, הרבה מאוד מאוד פרטים, כמו החול, הרבה מאוד פרטים, והוא מכיל אותם יחד. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים. בני קדם זה לא מי שהיה פעם, בני קדם זה מי שבמזרח. זאת אומרת, יש לנו את הממלכה המזרחית, את אשור בבל, בין הנערות, ויש לנו את מצרים, שזה הממלכות הגדולות שמחזיקות אנשים חכמים באופן קבוע, ויש להן מספיק גדולות כדי להחזיק חכמים אצלם. וחוכמת שלמה הייתה רבה מכל חוכמת האנשים המוכרים שם בממלכות האלה, שאנחנו לכן נבין שבאו אליו לשמוע. זה חוכמה טבעית, כן? מצרים היה להם את החוכמה שלהם, כשפים וכו', לבני קדם חוכמה אחרת, חוכמה טבעית. ויחיקה מכל האדם, איתן האזרחי ואימן וחלקול ודרדה, בני מחול, וישמע בכל הגויים מסביב. האנשים האלה שהוא מזכיר כאן, איתן האזרחי, אימן, חלקול ודרדה, הם מוזכרים לנו מוזכרים בדברי הימים כלוויים. כן, בני זרח, זמרי ואיתן ואימן וחלקול ודרה, כולם חמישה, אשר העמיד דוד על ידי שיר בית השם עם מנוח אהרון. זאת אומרת, זה לוויים שקשורים בעצם, בחלק מהמקורות אנחנו מוצאים אותם בתהילים. אז ככה יוצא ששמו בכל הגויים סביב, שזה מה שאמרנו, זה אחד העקרונות של שלמה, זאת אומרת, להיות שכל העמים יכירו אותו ויבואו לשמוע, ועל ידי זה הם מכירים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אחרית הימים במובן הכי פשוט שלה, שלשם שלמה חותר. וידבר 3,000 משל ואיש עירו 5,000, זה בתחום הרוחני, האלוקי, כן, הוא לא יכול לדבר איתם עם הגויים ישר על השולחן, דברים רוחניים, הם לא מבינים בזה, הם מתעסקים בעבודה זרה בכלל, אבל יש לו משלים ויש לו שירים שמסבירים את זה, כן, 5,000, הפירוש הכי יפה של זה, זה שזה שיר השירים, שיש שם 5 שירים והאלף לך שלמה, שזה האחרון, כלומר זה לא 1,005 שירים, כי אף אחד לא היה מזכיר 5,000 ביחד, אלא אם כן הם שני דברים נפרדים. אבל אפשר גם להסביר שיש 5 שירים כקדושים ו-1,000, לא יודע, יש כמה אפשרויות להסביר. 3,000 משל זה לא משלי, זה לא רק משלי, במשלי יש הרבה פחות מזה, יש עוד הרבה משלים שלא נכנסו למשלי, אבל כל זה חוכמה רוחנית. וידבר על העצים, מן הארץ אשר בלבנון ועל האזור אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים, זה החוכמה הארצית, שיודע לדבר על כל דבר, כל דברים חיים, שזה יותר מורכב מאשר כוכבים, שאתה יכול פשוט לשבת ולספור, הוא ידע לדבר על הכל. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, ואת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. ואת כל העמים מגיעים לשמוע אותו, וזה המטרה. זה המטרה של החוכמה שמוצגת כלפי חוץ, לא רק החוכמה של לדעת לנהל דברים, כדי שיבואו לשמוע אותו, ויקבלו על הקדוש ברוך הוא גם, כמו שאנחנו נראה בתור דוגמה, אצל מלכת שבא, ומפה אפשר להחזיר את כל העולם אל הקדוש ברוך הוא, אם רק זה היה יכול לעבוד. אם רק החוכמה הייתה יכולה לסגור את הפינה הזאת, והיא לא יכולה.